פסוק ח' פרק למד ד' פסוק ח' וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו. למה צריך למהר? מה יש לו למשה למהר? שיקוב, ייקוד ארצה וישתחו. יש עיקרון שחוזר על עצמו, זה עם סוכר, זה בלי. אבל זה עם סוכר, זה בסדר. יש עיקרון שחוזר במהר"ל מפראג מספר פעמים, והוא שהזמן שייך לטבע. אבל דבר שהוא מעל הזמן, מה ששייך לנבדל, איננו תלוי בזמן. לכן כל פעם שיש הופעה של הנבדל, הכל הולך מהר. למשל, גאולת מצרים. לקח 210 שנים עד שיצאו. ולפי המקרא ככתבו 430 שנה. אבל נגיד, 210 שנים, זה הרבה זמן. פתאום ברגע שצריך לצאת, ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחה. בחיפזון יצאת ממצרים, ואכלתם אותו בחיפזון. אותו דבר גם במגילת אסתר. אם מסתכלים על מגילת אסתר, המאורעות מתרחשים במשך 9 שנים. זה סיפור ארוך מאוד. תודה רבה. 9 שנים של סיפור. אבל ברגע שזה מתרחש, ויבהילו את המן. צריך שזה ילך מהר. כלומר, יש איזה שלב כשיש הופעה של הנבדל, שבו פתאום הכל, הופעה של הנבדל, של המדרגה הנבדלת של המציאות, אז הכל הולך מהר. לכן כשראה משה למשל שכינה, וימהר משה. דבר דומה יש גם כשעבד אברהם הולך להביא את רבקה. אז הוא לוקח איתו 10 גמלים, זה לוקח איזשהו זמן להגיע וכו'. הוא מתפלל שהנערה שתציע לו לשתות מים וגם להשקות את הגמלים, היא האישה אשר הוכחת. וזה. פתאום, אח יצא, והיו טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, פח. וכתוב, אז הוא מבקש, אדמיני לה מעט מים מקדר, אין בעיה, ותמהר. כתוב פעמיים ותמהר. אז גם פה, כלומר, כיוון שזה היה הזמן שבו מתברר שאכן זאת רבקה, אז הכל הולך מהר. אז גם פה, וימהר משה, ויקוד ארצה, וישלחו. גם בתפילות אנחנו רואים שיש מספר מקומות שאנחנו מבקשים שהדברים ילכו מהר. למשל, מהר לגאולנו. כן, בשני מקומות, בתפילה 18, כשמדובר על הגאולה, מדברים על מהר. יש גם לגבי הרפואה, רפואה שלמה מהרה, חלק מהגרסאות, לא בכל הגרסאות, כתוב צריך להתרפא מהרה. כנראה שיש דברים שאם זה לא הולך מהר, אז זה גרוע. כן? כלומר, גם כן, בגאולה, גאולה זה לוקח הרבה זמן עד שמגיע גאולה. גאולה כמעה כמעה, אבל כשמגיע הרגע, צריך לא לאחר. כן? אז גם פה, וימהר משה. ויומר, אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו כעם כשעורף הוא, ולסלחת על עבודנו וחטאתנו ומחלתנו. שימו לב שפה השם שבו משתמש משה איננו שם הוויה. הוא לא אומר ילך נא השם, י' כ' ו' כ', כמו שהוא רגיל בדרך כלל לומר. אלא הוא משתמש בשם אדנות. אדוני, לשון אדון. מה זה? זה ההופעה במציאות, כלומר, ההופעה של הקדוש ברוך הוא בלאומיות. יש אפילו רמז של המקובלים, למשל לגבי הביטוי המפורסם, ביטוי משפטי, דינה דמלכותא דינה, נכון? הדין של המלכות זה הדין, אפילו של גוי, כן? כלומר, כשהגוי, המלך הגוי קובע, למשל, מיסים, או דברים ודיני ממונות, אז דינו דינה, כן? דינה דמלכותא דינה. כי יש איזו סמכות למלך להפקיע ממונות וכדומה. המקובלים מאירים שדינה זה אותיות שהן א' דלת נון יוד. זה הכוונה. אז גם פה, ילך נא אדוני בקרבנו כי עם כשעורף הוא. ויומר, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. כלומר, הניסים יהיו הראיה לזה שעם ישראל נבדל משאר העמים. בסדר? אגב, על איזה נפלאות הוא מדבר? אם מדובר על 10 מכות, זה כבר היה. קריאת ים סוף, זה כבר היה. כן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני מבטיח שאני עם עמך אעשה נפלאות. איזה? איפה? תגיד לי, איזה ניסים?
אירוע ספציפי?
כן, אני רוצה אירוע, אירועים. בפשטות מדובר על הניסים של כיבוש יריחו, של כיבוש הארץ. כמה ניסים היו בכיבוש הארץ? 4. בסך הכל. נכון? 4 ניסים. שהם? מעבר הירדן, יפה. חומות יריחו. שמש בגבעון דוד וירח במלכלון, מה עוד? אבני בית חורון, יפה. אבני בית חורון. זה כתוב בספר יהושע. אני אומר לכם תמיד, תלמדו תנ"ך. כן? אז אבני בית חורון, מעבר הירדן, נפילת חומות יריחו, אבני בית חורון ושמש בגבעון דוד. מה משותף לכל 4 הניסים האלה? איפה הם מתרחשים? באיזה אזור בארץ? מה, מזרח? כן? כלומר, אתה אומר שאיילון זה במזרח. כן? איפה זה איילון? איפה זה איילון? תל אביב. זה מזרח? זה אפילו, מבחינה תרבותית, זה מערב. אז מה אתה... אז איפה זה... אז תגיד מערב? לא, אבל יריחו זה מזרח. אז זה לא הולך, מה שאמרת. זה הכל מתרחש בנחלת בנימין. כל 4 הניסים, כולם מתרחשים בנחלת בנימין. כפי שאומרת הגמרא במסכת זבחים, נדמה לי דפקוף תזיין. מעולם לא שרתה שכינה, אלא בנחלת בנימין. כן.
זה לא שבדן
עכשיו? מה? עמק איילון? כן. עמק איילון זה לא שפך איילון, כן? כלומר, איילון כשהוא מגיע לתל אביב, בהחלט הוא נמצא בנחלת דן. אבל יש לו התחלה לפני כן, נכון? בגבעון, באיילון, כלומר עמק איילון זה קצת לפני כן. וזה באזור בנימין.
זה אזור בית שמש?
זה בין בית שמש לבין גוש דן, זה באזור שם, כן? עמק האלה זה לא רחוק משם, כן? בקיצור, בין, כל הניסים מתרחשים בנחל בנימין. למה? כי שבט בנימין זה המקום שבו שורה שכינה. אז בסופו של דבר, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תדאג, יהיו פה ניסים שיוכיחו לעולם כולו שאני בחרתי בעם הזה, יותר מכל שאר העמים, וזה 4 ניסים שבעצם התרחשו בכיבוש הארץ. זה לקח עוד 40 שנה אם כך. כן, מדובר 40 שנה יותר מאוחר מתרחשים הניסים ש... טוב, אבל האמת היא שלפי התוכנית, זה לא צריך להיות 40 שנה. כלומר, בשלב הזה של הדיאלוג בין הקדוש ברוך הוא למשה, התוכנית היא להיכנס מיד בארץ. שמה? נכון. איך זה שמה? איפה זה כתוב שמשה ייכנס לארץ מיד? אני אמרתי את זה? אני אמרתי שמשה ייכנס לארץ? ייכנסו, אז אני אמרתי שמשה ייכנס? יכול להיות שבלי משה. אולי עוד לא נגזרה גזרה על משה. לא להכניס דברים שאני לא אמרתי. אמרתי, עם מה שאני אומר יש לי מספיק בעיות. אז לא להקשות על דברים שאני לא אמרתי. טוב. עכשיו, ואז יש מפסוק י' א' עד סוף פרק למד ד' יש, לא, עד לא הסוף, עד פסוק כ"ו, יש פתאום שורה של מצוות. מי' א' עד כ"ו. מה זה המצוות האלה פתאום? בוכתה של מצוות נכנסות פה. עכשיו, אם תשימו לב, המצוות האלה מתרחשות מיד אחרי שמשה לקח את הלוחות השניים והעלה אותם למעלה, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו שורה של מצוות, ברוך שובך אלינו. כן. וזה מסתיים, תקלו בפסוק כ"ו, אולי קודם כל פסוק כ"ה. לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. האם שני הפסוקים האלה שקראנו, פסוק כ"ה ופסוק כ"ו, מזכירים לכם פסוקים שכבר קראנו? התשובה היא שאכן כן. הביטונה, בבקשה, בפרשת משפטים, בפרק כ"ג, פסוק י"ח. כ"ג, י"ח. נאמר כך, לא תזבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. וגם זה מסיים את שורת המצוות של פרשת משפטים. תסתכלו עדיין בפרשת משפטים, בפרק כף ג' פסוק כף. הנה אני שולח מלאך לפניך לשמוך בדרך, ולהביא אחרי למקום אשר הכינותי, ישמע פניו ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא שיא פשחם, כי שמי בקרבו, כי שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ויבתי את אויביך, וצרתי את צורריך, כי ילך מלאכי לפניך, ויביאך אל האמורי, והחיתי והפריזי, והכנעני, החיבי והיבוסי, והחטיב. תסתכלו עכשיו בפרק למד דלת, בפסוק י' א', שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני, והחיתי והפריזי, והחיתי והיבוסי, שאמר לך פן תיכון בריתי יושב הארץ. וכולי. נכון? שתסתכלו גם בפסוק י' ד'. כי לא תשתחווה לאל אחר, כי השם קנה שמו, אל קנה הוא, פן תיכון בריתי יושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם, וזבחו לאלוהיהם, וקרא לך ואכלת מזבחו. תסתכלו בפרק כ' ג', פסוק כ' ד'. לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעובדם, לא תעשה כמעשיהם, כי ארס תארסם, ושבר תשבר מצוותיהם, ועבדם את השם אלוהיך. זאת אומרת שיש דמיון גדול מאוד בין המצוות האחרונות, יש פה מישהו מעיר כאן, איילון קרוב יותר לגוש דן מאשתאול וצורעה שהם בשבט דן. אז איך, אתה כתבת אח, אבל כאן איך איילון שייך לבנימין? אני אפילו לא מבין את השאלה, אני הסברתי במפורש שנחל איילון בסופו מגיע לגוש דן, זה נכון, אבל הוא מתחיל הרבה לפני כן, עוד לפני צורעה ואשתאול. אני אמרתי את זה, באזור בית שמש הוא מתחיל. למה אתה שואל בכלל? טוב, בסדר. אם כן, בפרשת כתיסה, המצוות האחרונות של פרשת משפטים, בסדר, אל תיקח את זה קשה, זה סתם, זה בשביל לשים קצת אווירה. כן, אז מה? בפרשת משפטים אנחנו רואים שורה של מצוות כמעט באותן המילים וגם באותו הקשר של כיבוש הארץ כמו בפרשת כתיסה. מה זה אומר? זה אומר שהברית שנחרטה בפרשת משפטים עוד לפני חטא העגל חוזרת על עצמה עם הלוחות השניים. כלומר, יש תמיד לוחות, ברית וספר. אז יש לוחות ראשונים, ברית וספר הברית בסוף פרשת משפטים, ואז עוד פעם יש לנו פה לוחות שניים, שורה של מצוות שהם הברית, ואחר כך כתיבת ספר. ברור? כלומר, זה שלושת המרכיבים של הברית. הנה, בואו נסתכל לרגע. מה? זה בכלל לא אותו דבר. לוחות זה על אבן, ספר זה בקלף. לא, בכלל לא. רגע, אנחנו מיד נראה את הדבר. זה האם יש פה מצוות כיבוש הארץ? למה לא? זאת אומרת, מה? יש פה הבטחת כיבוש הארץ, אם נדייק. מצוות כיבוש הארץ כמצווה מופיעה במקום אחר בתורה, בשני מקומות אחרים. אחד בפרשת מסעי, אחד בפרשת דברים. בסדר? אבל פה, הם היו עדיין בשלב הזה של מתן תורה, הם היו עדיין כל כך נורמליים, שהם לא היו צריכים שיצוו עליהם לכבוש את הארץ. הרי זה מה שהם רצו כל הזמן. האם מצוות כיבוש הארץ היא רלוונטית לגבי ימינו? תגיד, מה זה צהל? האם לפי ההלכה צריך היום לכבוש את הארץ? זאת השאלה שלך. התשובה היא שכן. בסדר? הוספת איזה פרט, האם בכל הדעות? תראי, כל דבר שאנחנו אומרים, תמיד יש מישהו שיגיד הפוך. השאלה מי צודק. אנחנו צודקים. בסדר? טוב. אז מה אני רוצה לומר? יש פה, אם כן, כמה מרכיבים שונים. למשל, בסוף פרשת משפטים, תסתכל שם בבקשה עוד פעם, אני מצטער שאני כל הזמן גורם להיכם לדפדף, אני יודע שהמאמץ הפיזי הוא אדיר. בפרק כף ד', פסוק ד'. כף ד', פסוק ד'. ויכתוב משה את כל דברי השם. איפה הוא כתב אותם? לא בלוחות. זה מדבר שם אחרי לוחות ראשונים שהוא מקבל אותם כתובים. אלא מלבד הלוחות הוא כתב את דברי השם. איזה דברי השם? פרשת משפטים. וישכם משה בבוקר ויבן מזבח תחת ההר ו12 מצבה וכו'. בפסוק זין, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם. אז מה זה ספר הברית שמדובר עליו? פרשת משפטים, שאותה הוא קרא באותה הזדמנות. עכשיו, זאת אומרת שכיוון שיש לבריאות פיוס בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל אחרי חטא העגל, וניתנו הלוחות השניים, אז ניתנת מחדש סדרה של מצוות שהיא כמעט זהה בעצם למצוות של פרשת משפטים. אבל עם קצת שינויים, אנחנו נראה גם את השינויים, בגלל שזה אחרי החטא. עכשיו, תסתכלו לרגע אחד בפרק למד ד' פסוק כ"ז, כן. זה לפי מדרגתם, כן. זה אותו דבר, מה זה אותו דבר. פרק למד ד' פסוק כ"ז.
לא יכולים או לא ראויים?
זה אותו דבר. מי שלא ראוי לא יכול, מי שלא יכול לא ראוי, אותו דבר. לא? פרק למד ד' פסוק כ"ז, לכן זה הוכחה שהבנתי כבר בפעם הראשונה. פרק למד ד' פסוק כ"ז. אחרי שורת כל המצוות, ויאמר השם אל משה, כתוב. הנה, עוד פעם הוא כותב, כמו ספר הברית השני כאילו. כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. עכשיו, יש פה מה לדייק. על פי הדברים האלה, ולא על פי איזה דברים? לא על פי הפרשת משפטים, יפה מאוד. כלומר, ספר הברית הראשון הוא לא הספר שעל פיו קראתי ברית, אלא אני קראתי ברית על פי ספר הברית השני. הרי פעמיים יש פה כתיבה של שורה של מצוות, נכון? זאת אומרת, מתברר שבעצם אי אפשר לכרות ברית על פי ספר הברית הראשון, אלא דווקא על פי ספר הברית השני. הברית הראשונה זה הייתה כדי שזה יישבר, זה כמו לוחות ראשונים. צריך להציב איזשהו אידיאל, אבל האידיאל לא ניתן למימוש, למעשה יש לוחות שניים. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי לא כתוב, איך להבין את הביטוי, כי על פי הדברים האלה. בעברית שלנו, כשאומרים על פי, מה מתכוונים? שזה כאילו, זה לא העתק מדויק, נכון? עכשיו, מה אמרו חז"ל? לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה. אז זה מאוד מוזר, כי איך אפשר להסביר שהפסוק הזה מדבר על דברים שבעל פה, כשבדיוק הפסוק אומר לו כתוב? כתוב זה תורה שבכתב, נכון? הוא אומר, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי. זאת אומרת, מה שהגמרא רוצה לומר, שבעצם השורש של התורה שבעל פה, כלומר השורש של, זאת אומרת, ההתפתחות, מילה מסוכנת, אבל היא בכל זאת קיימת, ההתפתחות של הופעת דבר השם, זה כבר כתוב בתורה שבכתב. כלומר, כיוון שיש כבר הבדל בין פרשת כתיסה לפרשת משפטים, אז אתה לומד שיש סמכות לחכמי תורה שבעל פה, לעצב את דבר השם לפי צורכי הדורות. וזה היסוד של כי על פי דברים שבעל פה. בסדר? טוב.
למה התורה מפרטת כאילו, אם אתה אומר כביכול שניתנו לפני חטא העגל, ואחרי חטא העגל ניתנו מצוות אחרות מתוקנות אולי,
לא, אתה שואל למה נכתבו המצוות הראשונות? גם המצוות הראשונות מחייבות אותנו, רק הן לא היסוד של הברית. היסוד של הברית זה שורת המצוות השניות. בסדר? אבל כל המצוות מחייבות, גם המצוות שנכתבו מקודם. רק כשאנחנו נעשה השוואה בין חלק מהמצוות, אנחנו נראה דברים בכל זאת מעניינים שהתפתחו כאן. כן. האם תורת הקבלה ניתנה בהר סיני, ומאיפה לומדים שהיא ניתנה? כן, תשובה, היא אכן ניתנה בהר סיני, ואיך יודעים את זה? שנאמר, ויעל משה. כן, כי הרי יש פה סתירה בין שני פסוקים. מצד אחד כתוב, וירד השם על הר סיני. אז אם השם יורד, סימן שאתה צריך להישאר במקום, הקדוש ברוך הוא עושה בשבילך את העבודה. וירד השם על הר סיני. השני כתוב, ויעל משה. אם כבר הקדוש ברוך הוא מוכן לרדת, שירד עד משה. נכון? למה להטריח אותו? אלא מכאן שיש פה שני תכנים בתורה. יש תוכן שהוא בשביל כל העם, וירד השם על הר סיני, שהוא לציבור כולו. ויעל משה, כי יש תוכן שמיוחד למשה בשלב הזה, שעדיין העם לא יכול לקלוט, אז כנראה שיש מדרגה יותר פנימית. זה תורת הסוד. ברור? כן.
מה שמפרש שזה לא תורה שבעל פה.
מה? מה
שמפרש את הדברים האלה,
שזה לא תורה שבעל פה. בוא נבדוק. בוא נבדוק את דברי רש"י. נכון.
גם בספר הברית, במשפטים,
יש פרש את זה שונה. אני לא מסביר את הדבר של משפטים, אלא משפטים. רגע. קודם כל, אתה אומר שלפי רש"י, מה שכתוב כאן זה לא תורה שבעל פה. אתה צודק? בוודאי. אז זה מה שאני אמרתי, שהפסוק, החלק הראשון, הוא תורה שבכתב. היום אומר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה. אחר כך יש המשך. כי על פי הדברים האלה, זה כבר הגמרא במסכת גיטין, שאומרת זה תורה שבעל פה. רש"י לא הביא את ה... לא פירש את ההמשך, נכון? עכשיו, יכול להיות בעוד שרש"י מתכוון גם לדברי הגמרא, כי הרי הוא אומר, את הדברים האלה, ולא אתה רשאי לכתוב תורה שבעל פה. כלומר, רק את זה תכתוב, ולא תורה שבעל פה. מי הזכיר בכלל תורה שבעל פה? ההמשך של הפסוק הזכיר. ברור? עכשיו, מה שאתה אומר שרש"י בפרשת משפטים לא פירש ככה, בוא נבדוק. איפה בפרשת משפטים אמור פרק פסוק? כ"ד זין. בוא נראה. ויקח את ספר הברית. נכון. רגע. יש פה עוד משהו. כן, כתוב ככה ברש"י, ספר הברית, מבראשית ועד מתן תורה ומצוות שנצטוו במראה. גם בפסוק ד' הוא אומר את זה, נכון? נכון? טוב, וגם, עכשיו, זה, למה רש"י אומר ככה? כי לפי דעת רש"י, הפסוקים האלה נאמרו לפני פרשת משפטים. שלא כדעת רמב"ן, שרמב"ן אומר את הדברים האלה, זה כולל פרשת משפטים. בסדר? עכשיו, למה רש"י כותב את זה? זה לפי כללים דקדוקיים מיוחדים שלו, שלא כעת נעזור עליהם. בסדר? יש פה שאלה, מזעזעת, מת משה. האם אין כאן הצדקה לשיטת הנוצרים? חס ושלום. שמפני חטאי העם, אז יש חילוף, כוונתוי חידוש של הברית? זה בדיוק ההפך משיטת הנוצרים. שיטת הנוצרים היא שמפני החטא, הברית הועברה למישהו אחר. ומה שהתורה פה מלמדת, שבעקבות החטא, הברית חזרה לאותו עם. רק שהיא מנוסחת אחרת, אבל זו אותה ברית עם אותו עם. מה שאין כן הנוצרים שאומרים שהברית עזבה את עם ישראל, חז ושלום, ועברה למישהו אחר. כן.
אבל
אם
לא אומרים הנוצרים שהברית עזבה את עם ישראל, ורק בהמשך נוכל אותה? או שמתייחסים
רק לחדאי? לא, הוא רוצה להראות שהרעיון... הרעיון של אפשרות של הפרת ברית קיים בתורה, זה מה שאומר השואל. אז אני מסביר שלא, דווקא כוונת הכתוב היא להראות לנו שלמרות שלכאורה הופרה הברית, הנה היא חוזרת.
זה הבנתי, אני שואל בעצם מה שהנוצרים...
לא, מה שהנוצרים טוענים זה לא על אז, הם אומרים על אחר כך, בסדר, אבל השואל מתכוון לרעיון, בסדר, טוב. זה לא הוכחה שהבנתי בפעם הראשונה. טוב, בסדר. עכשיו, נערוך כאן קצת השוואות. בין שתי הפרשיות. תסתכלו לרגע אחד בבקשה. בפרק כף ב' פסוק כף ח'. כף ב' פסוק כף ח'. עכשיו אנחנו נקרא פה שני פסוקים, אבל אם יש פה מישהו שרגיש מדי יכול כבר לצאת, כי זה דברים מזעזעים שאנחנו רואים. כן. בפרק כף ב' פסוק כף ח'. מלאתך ודמעך לא תאחר. כלומר, כן, התרומות ומעשרות בפשטות. בכור בניך תיתן לי. איך? איך נותנים את הבכור? מה זה כך? למי נותנים? לפדותו? מאיפה אתה לוקח? מה? עבודה במקדש. כמו שיעבוד במקדש. זאת אומרת, אתה, מכאן אתה לומד שכל יהודי שנולד לו בכור, הבכור עובד במקדש. ככה, ככה אתה מבין. טוב, בואו נבדוק איך להבין את הפסוק הזה על פי פסוק כפתת. בואו נמשיך. כן תעשה לשורך, לצונך. שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי. איך נותנים שור או כבש? שוחטים, נכון? אז למה לא להבין ככה את פסוק כפחת? כלומר, יש פה קורבן אדם, לא?
לא, כל דבר כמו שמתאים לו.
אתה אומר, מר כדי איתלה, מר כדי איתלה. כן? כלומר, שבחור בניך תיתן לי, כאן שהוא יעבוד במקדש, ושור וצון... ושור וצון, אתה אומר, זה נעשה על ידי שחיטה. אבל לא ששוחטים את הבחור. ככה אתה אומר. אז דווקא ביצחק, דווקא זה הוכחה ש... לא, ההפך. אבל ציווה לו כן. אמר לו, ועליו שם לעולה. בסדר, זאת אומרת שהציווי המפורש, משמעותו, נכון שהקדוש ברוך הוא לא התכוון, אבל המשמעות של המילים שהקדוש ברוך הוא אמר זה תשחט אותו. הרי אברהם ידע ללמוד את הפסוקים לא פחות טוב מאיתנו. ואם הוא לקח את המאכלת לשחוט את בנו, סימן שהוא הבין נכון את מה שהשם אמר, לא מה שהשם התכוון, מה שהשם אמר. אז גם פה אנחנו רשאים לומר, בכור בניך תיתן לי, בפשטות, תשחט אותו. כן? כן? נכון? לכאורה זה הכי הגיוני. נכון. אבל למה שלא ייתן אותו ממש? הרי זה מה שאברהם אבינו חשב לפחות.
הרי השחיטה היא לא השחיטה עושה את המעשה. שאלה מה קורה אצל אדם עצמו כשנותן.
אתה צודק, בסדר. אבל זה עוד יותר טוב כשזה ממש. תגיד, אני התכוונתי להביא קורבן. נגיד לגבי צון. אני התכוונתי להביא כבש. זה מספיק, לא צריך להביא אותו.
לא, זה מעשה. מה?
זאת אומרת שהוא מביא אותו למקדש. כן, אבל הוא מבקר אותו, כמו יודע, שמואל הנביא מדי פעם, ככה אמא שלו הייתה מבקרת, וזה, זה לא אותו דבר. כמו שלשחוט אתה מקריב לגמרי. כן? זה מה שאברהם אבינו חשב, לא? כתוב, לא? עכשיו תסתכלו בשמות למד ד', פסוק י"ט. כל פטר רחם לי, וכל מקנך תזכר, פטר שור ושה, ופטר חמור תפדה בשה. ואם לא תפדה, בערפתו. כל בכור בניך תפדה, ולא יראו פני רקם. תפדה אותו ממה? מלהיות קרב, לכאורה. אפשר להגיד, תפדה אותו מלעבוד במקדש. ועל זה שנותן לכהן, אז הכהן עובד במקומו. יכול להיות. אפשר גם להגיד, תפדה אותו מלהיות קרב, נכון? זאת אומרת, אתם רואים שפרשת משפטים אמרה כאילו את הציווי העקרוני, פרשת כתיסה אומרת מה עושים הלכה למעשה. בסדר? רגע, זה אומר שיש תורה שבכתב ותורה שבעל פה בתוך התורה שבכתב. אתם רואים את העיקרון? יש תורה שבכתב, צריך להקריב את הבכור. תורה שבעל פה, תפדה. אגב, הרי היה רש"י בפרשת משפטים על הפסוק בכור בניך תיתן לי, אומר לפדותו בחמש סלעים.
אבל
כן, כלומר, מאיפה רש"י יודע שזה לפדותו? כי הוא למד פרשת כי תישא. כלומר, הפסוקים מאירים זה על זה. אבל בשעה שהפסוק ניתן לראשונה לבני ישראל, הם לא ידעו שהכוונה לפדות. כלומר, זה טבע מהם את הרצון, את המוכנות של הקרבת הבכור. כמו שבדיוק כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ועלי הוא שם לעולה, זה טבע מהם את המוכנות להקריב את יצחק. הלכה למעשה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח ידך, יש במקום זה עין. בסדר?
בעצם בשורש של הרצון, נגיד, להקריב את הזרע למולך, וזה, יש איזשהו...
בוודאי. זאת אומרת, הקרבת הילדים למולך, זה היה דבר מאוד ברברי ומאוד מושחת, שנבע מאיזשהו ניצות סתמיר מאוד מאוד חבוי, של ההבנה שהדבר היקר ביותר צריך לתת אותו לאלוהים. אבל הם עשו את זה בצורה מגעילה. לכן התורה גם מגנה את זה. היא אומרת, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהים. כי כתוב, כל תועבת השם אשר שנה, עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. זאת אומרת שהתורה רוצה לפתח בנו את הרתיעה הנפשית מזה. רק יש איזה ניצוץ תמיר שם שבא לידי ביטוי. כן.
זה כמו ציווי שיש ציווי עקרוני שהוא אומר להקריב, יש את
ההלכה נכון.
למעשה, אז יש את השריסטיקה, זה לוחות ראשונים ולוחות
שניים. זה בדיוק, זה ההבדל, בדיוק כמו לוחות ראשונים ולוחות שניים. כלומר, לוחות ראשונים הם השורש של תורה שבכתב, לוחות שניים שורש של תורה שבעל פה. לפי זה יוצא שלוחות שניים הם חשובים ביותר. הם הברית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. מה? כן, זה מה הלכה למעשה. אגב, דבר דומה יש בפרשת ויקרא. כן? פרשת ויקרא שהיא פרשת הקורבנות. מה כתוב שם? ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מועד מועד למור, אדם כי יקריב. מה המשך? מה? לא, מה פתאום? אדם כי יקריב מכם, קורבן לשם. זאת אומרת, האדם היה רוצה להקריב את עצמו, מכם. ומה ההלכה? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. כלומר, למעשה לא. יש פה שאלה. שלום לך, אנחנו ניפגש בשבת, לא? נדמה לי. איך הציווי על פדיון הבן, המופיע כבר בפרשת בו, מתיישב עם הציווי לתת את הבכור לשם, כמו את הבהמה, ולשחוט אותו, כפי הסבר הרב, לציווי פרשת משפטים? תשובה, אם תסתכל בפרשת בו, אתה תשים לב, קודם כל שהפרשה היא בכך מאוחרת, היא לא נאמרה שם היסטורית, היא הוכנסה שם. ואם תסתכל, כתוב, ועברת כל פטר רחם לשם. משמע ועברת זה לשחוט. אחר כך כתוב שצריך לפדות אותו. זאת אומרת שהציווי העקרוני והתיקון לציווי כבר נאמרו בפרשת בו, אבל היא נכתבה שם, כדי להסמיך אותה ליציאת מצרים, כי כתוב שמה זכר ליציאת מצרים, אבל מצד האמת היא נאמרה יותר מאוחר. ברור? כן. יש אגב ספר בשם מלכי בקודש, נמלי, שכתב הרב חיים הירשנזון, שהיה תלמיד חכם עצום בתקופת המנדט הבריטי, הוא היה בקשר מכתבים עם הרב קוק. הוא כתב ספר מלכי, הוא כתב הרבה דברים, באמת הוא היה אדם עם הרבה מאוד רעיונות. בספר מלכי בקודש הוא מסביר לפי שיטתו איך נערכה התורה, ואז שמה הוא עושה סלט שלם במובן החיובי, כן? להסביר פסוק זה נאמר יותר מאוחר ונכתב מקודם וכו' וכו'. אז האשימו אותו שהוא נותן יד לביקורת המקרא, ודווקא הוא התכוון להילחם ביקורת המקרא. טוב, יש פה שאלה של מישהו מפתח תקווה, אומר שפרשת פדיון הבן כבר נאמרה בפרשת בו. אז התשובה היא, בדיוק כמו שעניתי מקודם, רגע, מה זה כל ה... רגע. התורה כבר דיברה על פדיון בכור, פרשת קדש לי כל בכור. האמת היא שהתשובה היא שפרשת פדיון הבן שבפרשת בו נאמרה כבר, אומנם נכתבה מקודם, אבל היא נאמרה יותר מאוחר. ושם אם תראה יש שם שני הממדים, גם של ועברת כל פטר רחם, שזה כולל גם את הבן, ואחר כך גם הפדיון. זאת אומרת שכך שגם הציווי העקרוני וגם התיקון כבר נאמרו בפרשת בו, אבל באמת הפרשה נאמרה מאוחר יותר, רק נכתבה מקודם. וזה על פי העקרונות של הספר מלכי בקודש של הרב חיים הירשנזון, שהיה רב חשוב שחי בתקופת המנדט, ואמר שהתורה נערכה על ידי משה באופן שהוא הכניס פסוקים מאוחרים בשלבים מוקדמים, ואז האשימו אותו בנתינת יד לביקורת המקרא, כשמצד האמת כוונתו הייתה ההפך. אני חושב שכבר אמרתי את זה. אבל טוב, זו אותה שאלה חזרה, מה אני אעשה? בסדר. זה תורה דילי, קוראים לזה. האם עין תחת עין גם נפרש כך, לפי תורה שבכתב, עין תחת עין ממש, אך הלכה למעשה תורה שבעל פה הכוונה לממון, תלמידך שותה ממך? תשובה, אכן כן, כך כותב הרמב״ם במפורש, במורה נבוכים, חלק ג' פרק ממה, אם אינני טועה, ששם הוא מסביר שהתורה אמרה שמי שישחית איבר באדם אחר, משחיתים לו כמותו, שנאמר עין תחת עין, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו. ואז הרמב״ם מוסיף שמה, ואל תטריד את מחשבתך במה שאנו עונשין כאן בממון. כי כוונתנו כאן היא לבאר את המקראות ולא את התורה שבעל פה. אם כן רואים שהרמב״ם במפורש סבר כמו השערתך, שהתורה שבכתב אמרה עין תחת עין ממש, והתורה שבעל פה היא זו שאמרה ממון. עכשיו למה ההפרש הזה? יש הרבה סיבות, דיברנו על זה כשלמדנו את פסוק עין תחת עין. בסדר? כן, בבקשה. לא, שום דבר. החלוקה הנוצרית היא מספור. איך למספר? כלומר, הפסוקים הרי זה פסוקים שמשה חילב. אלא מה? אתה אומר, אחרי 25 הפסוקים, אני מחליט שגמרתי את הפרק, מתחיל פרק אחר. זה משהו חיצוני לגמרי, זה לא נוגע לטקסט. הבנת? כן, כן.
הרצון הזה של הקרבה של...
של הבכור, כן.
של הבכור, שהוא בעצם גם רצון שבדבר את הגבוהה של הקרבה עצמית, באיזשהו מובן. כאילו, ממה הוא נובע? מרצון לחזור למקום?
לא, לא, זה מתוך הערכה. זאת אומרת, אם אני נברא, אז אני מכיר בזה שאני שני. אז הדבר הראשון, הבכור, הוא לא בשבילי, הוא בשביל הראשון. ואני מקבל את השאר. כלומר, הראשית לראשון, והשארית לי, כי אני שני. מובן? מה לא מובן?
חשבתי שזו תופעה שהיא דומה, כאילו, הקרבה עצמית.
לא, לא, אז זה מה שאני אסביר לך. זה לא שאיפה של שיבה אל המקור, אלא להפך. זה הצדקת החיים, כלומר, אם אני מסוגל להקריב, כן, יפה, אני מקריב למי שנתן לי את החיים, כלומר, בהקרבה הזאת אני מכיר בזה שהחיים ממנו, ואז יש לי זכות לחיות. זה בדיוק ההפך, כן? כן. כי אם לא, אז היינו מקריבים את כל העולם. למה לא להקריב את הכל? אם השאיפה היא לחזור אל המקור, אז תקריב את כל העולם כולו. אלא ההפך, אתה מקריב נציגות, ואז זה נותן חיים לכל השאר. כן, בבקשה.
אחת השפעות של חטא העגל שהוא שינה את כל תפיסת הבנה שהיה לבני ישראל לפני חטא.
מה אתה מתכוון? תסביר.
בפרק כ"ד, כן. זה דומה למה שכתוב פרק ד"ד.
כן.
רק אחרי חטא העגל, היה צריך לבאר את זה עוד פעם את החוקים.
נכון, נכון. להתאים אותם לאומה כפי שהיא.
אז זה כאילו נקודת תפיסת...
כן, משהו השתנה בתפיסה של בני ישראל, אתה צודק. רק שזה היה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא מראש. כלומר, זה לא שקדוש ברוך הוא פתאום אומר, סליחה, פקששתי, מתקן. אלא זה ככה סדר הופעת הרצון שלו. דרך המשבר והתיקון של המשבר. כן. כן, לא, זה לא קשור לנושא הזה. זה שאדם מוכן, זה שאדם מוכן להקרבה, זה נושא אחר. כן. כן, אבל זה לא אותו נושא. כן.
יוצא שהבכורות חיים בדיעבד באיזשהו מקום.
יוצא לפי זה שהבכורות חיים בדיעבד.
קצת מביך, לא?
מה, את הבכור?
הם צריכים להם, אמורים להקריב את הבכורות.
נו. לא, אבל זה, אתה יודע, אני אסביר לך משהו. המושגים של לכתחילה ובדיעבד הם מושגים מאוד יחסיים. כי כשאתה אומר, לכתחילה היה צריך להיות כך, בדיעבד קרה כך. אבל אם בדיעבד קרה כך, סימן שזה מה שהיה בכוונה לכתחילה. או. טוב, כן. איך קורבן נותן חיים? דבר פשוט מאוד. אם אני מכיר בזה שהחיים שלי לא באים ממני אלא ניתנו לי על ידי זולתי, אז יש ערך לחיים שלי. ראיתי? רגע, זה שלבים שלבים. שלב ראשון הבנת? בסדר. שלב שני, הביטוי להכרה הזאת היא בכך שאני מחזיר למי שנתן לי, אני מחזיר לו חלק מן החיים האלה. הוא נתן לי תפוזים. אני מביא תפוזים על גבי המזבח. אז זה נותן ערך לכל התפוזים האחרים שאני אוכל. כי זה הכרה בזה שממנו זה בא ולא ממני. בוודאי, בוודאי. כלומר, מי שנותן לך, אתה מחזיר לו קצת. אומרים, פלוני עשה לי טובה גדולה, אז אני מחזיר לו קצת ממה שהוא עשה לי. אין ביטוי כזה, בהכרת התודה.
ואז מה זה נותן לחיים?
ואז זה הופך את החיים שלי לחיים אידיאליסטיים ולא אגואיסטיים. אם אני לא מסוגל להכרת טובה, אז החיים שלי הם בזבל, כי זה חיים שסגורים מסביב לעצמי. אני אסביר את זה אחרת. מי שמסוגל להקריב את עצמו בשביל מטרה עליונה, אז החיים שלו הם חיים טובים, חיים אידיאליסטיים. אז אדם כזה אני רוצה שיחיה. ברור, זה בדיוק מה שקרה ליצחק. יצחק היה מוכן להישחט על גבי המזבח, אז אם ככה כדאי שירד מהמזבח. אדם כזה אנחנו רוצים שיחיה. יש ערך לחייו. ברור? כן, כלומר, סימן שיש אידיאלים שמדריכים את חייו. לא מקריבים את הבכור בסוף. מוכנים לזה, משהו אחר. כן, זה המוכנות. גם אברהם היה מוכן באופן עקרוני להקריב את יצחק. ולכן גם הבכור צריך שיחיה, אדרבה. טוב. אתה יודע, כשקין ראה שהבל מקריב בכורות, הוא התחיל לפחד על עצמו. עכשיו, איפה היום? בפרק למד דלת, פסוק י' דלת. כי לא תשתחווה לאל אחר. רגע, יש פה עוד שאלה. עין תחת עין, ברור לי שזה תורה שבעל פה. אבל התיקון של פדיון הבן נאמר בתורה שבכתב. תשובה. הסברנו שיש בתוך התורה שבכתב חלקים שהם תורה שבכתב וחלקים שהם תורה שבעל פה שבתורה שבכתב. כך שפרשת כי תשא היא השורש של תורה שבעל פה, כמו שהלוחות השניים הם השורש של תורה שבעל פה, בתוך התורה שבכתב. עכשיו, מה שאמרת שהתיקון של עין תחת עין נעשה בתורה שבעל פה בלבד, זה גם לא נכון, כי זה גם נעשה בתורה שבכתב בפרשת מסעה, ששם נאמר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי מהרוג תהרגנו. אז מזה למדו חז"ל, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, לרוצח אין אתה לוקח כופר, אבל לאיברים אתה לוקח כופר, מכאן שזה שצריך לשלם ממון על איברים, זה כבר כתוב בתורה שבכתב. אבל מה? זה נדחה למקום רחוק כדי להמשיך את הרושם העולה מפרשת משפטים שעין תחת עין זה ממש. אז כך שאין פה הבדל מהותי בין עין תחת עין לבין פדיון הבן. בואו נחזור אם כן לפרק ל"ד פסוק י"ד. כי לא תשתחווה לאל אחר. כי השם קנה שמו, אל קנה הוא. מה זה לא תשתחווה לאל אחר? זה לא נשמע טוב. מה? כאילו שיש עוד אחד, נכון? אז זה, בפסוק שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, הדלת בספר התורה היא דלת גדולה. למה? למה עושים דלת גדולה? שלא תתעה לכתוב רש. כן? שזה אחר. פה גם כן, לא תשתחווה לאל אחר, הרש גדולה, שלא תתעה לכתוב דלת. נכון? אז כלומר, רואים כאן איזה מין, שומע, ידהוד של פסוק אחד על פסוק שני. אחר ואחד. אז זה מאוד חמור הדבר. כן, מה אתה אומר?
כשאני מתייחס למשהו, למשהו שהדבר הזה קיים.
זהו, זה בדיוק השאלה שאני שואל. אתה בדיוק שואל את השאלה שאני שואל. זה בדיוק מה שאני מתכוון לשאול. כן? לא תשתחווה לאל אחר, זה לא נשמע טוב הדבר הזה. כביכול הוא מודה בקיומו של האחר. חס ושלום. אפשר להבין אגב שההדגשה נאמרה דווקא בהקשר של פרשת כתיסה, כן? שזבחו לעגל, אז יש פה איזו הזהרה חמורה מפני עבודה זרה. לא תשתרווה לאל אחר. אבל, עוד לא יתגמר, מה אתה רוצה? רגע, לא תשתרווה לאל אחר. אבל בעצם אפשר לשאול שאלה קטנה. מכירים את המושג סיטרה אחרה? סיטרה זה לא כוח, זה צד, צד האחר. כשאומרים את זה מתכוונים לכוחות הרע. כן? כוחות הרע. והביטוי המקובל בספרות הקבלה זה סיטרה אחרה, הצד האחר. צד אחר של מה? מה? של? צד אחר של ההלכה? של מה? אתה אומר, מה אתה? של כן? של ההלכה? של? של האלוהים. בסדר, פרוץ צריך לקבל תשובה. כן? מה? של אלוהים. זאת אומרת, למה אתם אומרים שצד אחר של האלוהים? כי היהדות לא יכולה לקבל את זה שידואליזם. כלומר, אנחנו מונותאיסטים. זאת אומרת, אנחנו מאמינים, יודעים שריבונו של עולם הוא אחד באמת. אז אם הוא אחד באמת, הוא מתגלה בטוב וברע. ולכן היה מקום דווקא למאמין האמיתי שישתדל לעבוד את השם בשני הצדדים. גם בצד האחד, גם בצד האחר. לא? כלומר, היינו חושבים שאולי ראוי לעשות עבירות לשם שמיים. ולכן כשהתורה אומרת לא תשתחווה לאל אחר, הקדוש ברוך הוא מתכוון לומר לצד האחר שלי. כלומר, אני מטפל ברע, אתה לא תטפל. אתה תעבוד רק אל הצד האחד. ולכן זה המשמעות של הפסוק, שמה ישראל, השם אלוהינו מי הוא? דווקא השם אחד, לא השם שהוא לא אחד. כלומר, הצד הלא אחד, אל תשתחווה לו. בסדר? מובן מה שאני אומר? מה זה? הרע זה פעולה של הקדוש ברוך הוא. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אבל הוא מסתדר עם זה, אנחנו לא מסתדרים עם זה, אבל הוא מסתדר עם זה. בעיה שלו. כן? זאת אומרת, אגב, שימו לב שהמילה אחד, הגימטריה שלה זה? זה 4 או 13? 13, נכון. זה 13. 13 זה מחצית של? של 26, של שם הוויה. זאת אומרת, אנחנו מכירים רק צד אחד, הצד האחר, כתוב, לא תשתחווה לאל אחר. אז מובן, זה פה לא הודעה בדואליזם, אלא להפך. זה חלק מהמונותאיזמוס. שהקדוש ברוך הוא אומר, אל תשתחוו לצד האחר. כי הצד האחר, אני מטפל, לא אתם. כן, בבקשה.
ומה זה הצד האחר לאמנו?
כל דבר שהוא רע, הוא צד אחר. גם העבודה זרה, זה הצד האחר של עבודת השם. גם, לא רק זה. כל הכוחות הרע, כן.
זה הצדקה של קיום הגויים, כי
ישראל צריכים לצד אחר. יפה, נכון. איך כתוב? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אצל הגויים יש אלוהים אחרים, תעזור, אבל זה לא בשבילך. כן? מה אתה אומר? רוצה להגיד משהו. מה? נכון, אז באמת יש פה בעיה. מצד אחד, אצל הגויים יש איסור לעבוד עבודה זרה. זה חלק משבע מצוות. מצד שני, אנחנו רואים תופעה מאוד מאוד מוזרה לכל אורך התנך. יש הרבה דברי נביאים שמופנים אל הגויים. נכון? הנביאים מדברים גם עם ישראל, גם עם הגויים. כשמדברים עם חלק גדול ממה שהנביאים אומרים זה תוכחות. הנביאים, חלק מהמשכורת שלהם זה על סעיף תוכחות. כמה תוכחות אמרת לעם החודש. מה? יש, כן, סעיף תוכחה. זה חלק מהחוזה. עכשיו, כשהם מוכיחים את הגויים, הם מוכיחים אותם על מיליון דברים, אף פעם לא על עבודה זרה. על גזל, על שוד, על עריות, על כל מיני דברים רעים שמסו אחד לשני בדרך כלל, אבל על עבודת אלילים אין כלום. הסיבה היא, ככה מסביר רבינו בחיי בפרשת וילך, שאי אפשר לבוא אליהם בטענות מסכנים, זה הכוחות שלהם. זה האופן שלהם להתקשר אל האלוהות. אז מה זה, אני רק מחזק עוד יותר, אבל... אז אם כך, מה זה שבע מצוות בני נוח שאוסרים עליהם עבודה זרה? לא, התשובה היא אחרת. מתי הם מחויבים לקיים? כשאנחנו קופים את זה עליהם. כלומר, כשאתה בא ללמד את אומות העולם, אתה אומר להם, עד עכשיו עבדתם עבודה זרה, עכשיו כבר לא, לא מרשי יותר. בסדר? לא, זאת אומרת, ברגע שהגויים שומעים לך, שאו בגלל שאתה כבשת אותם, או בגלל שהם מוכנים לשמוע. אז זאת אומרת, אתה בא לשמוע? בסדר, אז אל תעבוד עבודה זרה. אבל זה מכוח ישראל, לא מכוח עצמה. אפשר לומר שיש פה הרחבה של המושג תינוק שנשבע. כן? שמבחינה זאת, העבודה זרה שלהם היא כמו תינוק שנשבע. אגב, יש הלכה מאוד חשובה. אני פעם דיברתי על זה כשלמדנו הלכות מלכים. יש דיון לגבי אומר מותר. כן? יש, אומרים, מי שאומר שדבר מסוים הוא מותר, האם הוא חייב או פטור? למשל, יהודי חשב שמותר לרצוח. הוא לא ידע שזה אסור. הוא חשב שזה מותר. אז הוא רוצה, אנחנו אומרים לו, אתה לא בסדר. למה? מה זה אסור? מה זה בסדר גמור? לא. לא, כתוב בתורה לא תרצח. איך לא ידעתי? כן? האם אדם כזה הוא פטור או הוא חייב? פטור. אם זה גוי, ההלכה היא שהוא חייב. למה? כי מניחים שהמוסר הטבעי, אתה אמור לדעת. עכשיו, הרמב״ם מביא שתי דוגמאות. מה? לא, כי אצל היהודי הסיכוי שזה יקרה הוא יותר נמוך. לכן התורה, לא, התורה הקלה בהריגתו. אבל, מה? כן, כן. את, כלומר, הרי האנשים הם, מבחינה של, הם חלק מ, הם פונקציה של ההרתעה. הצורך בהרתעה הוא לפי הסיכוי שחטא כזה ישנה. אז בישראל זה לא כל כך מצוי, לכן התורה פתרה במקרה כזה. אצל הגויים זה יותר מצוי, אז התורה חייבה במקרה כזה. אבל מה שמעניין שהרמב״ם, כשהוא מביא את ההלכה הזאת, הוא כותב שתי דוגמאות. הרי שבא על הערווה ואמר שזה מותר, והרי שהרג את הנפש וסבר שזה מותר, אומר רמב״ם, משני המקרים האלה, הוא חייב מיתה. ולמה הוא לא מביא הרי שעבד עבודה זרה ואמר שמותר? לא, הוא מדבר על גוי. כן, הרמב״ם שכותב את הלכות שבע מצוות מנוח. הוא כותב שאם גוי בא על העריות או רצח, ובטענה של אומר מותר, בכל זאת חייב מיתה. למה הרמב״ם לא הביא את הדוגמה המתבקשת של עבודה זרה? כי כנראה הוא סובר, כמו שאני אמרתי, שבעבודה זרה אתה לא יכול לבוא אליו בטענות. למרות שכשהוא יבוא תחת שלטונך, אתה תגיד לו. זה חידוש קצת, אני צריך למצוא עוד מקורות לזה, אבל זה נראה לי דיוק אמיתי. עכשיו, איפה היינו? רציתי להגיד עוד זה משהו. או שאתה פה שאלה ש... כן, זהו. זה השאלה. רע מת השם? איך להתייחס לפסוק מת השם? לא תצא הרעות והטוב. קודם כל אין פסוק כזה. יש פסוק מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. מפי העליון. והרמב״ם מסביר בספר שמונה פרקים, בפרק שמיני, שהכוונה שהרע והטוב שהאדם עושה, זה הקדוש ברוך הוא לא קפה אותו. מה שהאדם עושה, מה שזה מבחינתו, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אלא זה אתה צריך לעשות. והרי היה שהרמב״ם צודק, זה המשך הפסוק. כן? מה יתעונן אדם חי? גבר על חטאיו. שזה החטאים שהאדם עשה. ואז אם אלה, זה מחייב אותו לעשות תשובה. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. אבל מה שאמרתי שהרע פה מעט השם, זה הסתמכתי סך הכל רק על דברי ישעיהו הנביא שאמר את זה. כן, לא, זה לא אומר דברים מדעתי. ישעיהו אומר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אל... הפסוקים הראשונים שהייתי, כן, זה מאיך. כן, ירמיהו אמר את זה באיך. טוב, עד כאן להיום. שלום.